דירה לעשות. אבל בלילה לא עושים על הדירה. עושים רק על יין. אבל דעת רבנו תם, שגם בלילה, אם אדם אוהב יותר בירה, או עשה על בירה, יצא ידי חוב. מרן פסק לא ככה. אמר מי שאין לו יין, יעשה על הפת בלילה, ולא על הבירה. לחוש לרוב הפוסקים שאומרים, שלא מועיל על בירה בלילה. אבל כאן, קרה מקרה כבר בדיעבד, שאדם בטעות לקח כוס של בירה, או כוס של ערק, ואמר עליו, את הברכה לא נכונה, אמר עליו בורא פרי הגפן, ואמר עליו קידוש שלם, מה דינו של אותו אדם? בדיעבד סומכים על דעת רבנו תם, שהקידוש שלו, שנאמר על כוס, שהוא בירה, יצר, הוא מועיל לכל פנים בדיעבד. מה פוש הקידוש? הנוסח שאמר, שבשם סברה צבנו וכו', בדיעבד סומכים על רבנו תם, ודין ספק ברכות להקל. ולכן, הוא לא חוזר עוד פעם ומקדש. כי עלה לו הקידוש בדיעבד. אבל לשתות את הבירה הוא לא יכול. כי הוא אמר בורא פרי הגפן, הוא לא אמר שהקוניה בדברו. לכן, ייקח את הבירה שבידו, יגיד עליה שהקוניה בדברו, אחרי זה ישתי אותו. זה המקרה שלך. לא כמו שאמרתי קודם, טעיתי. במקרה שזה בירה או שחר, בדיעבד סומכים על דעת רבינו אותם. בדין ספק, ברכות להקל. אבל אם זה לא היה בירה, אלא זה היה למשל מים, חומץ, מיץ, דבר שלא יוצאים בו ידי חובה לכל הדעות. אז בקד הקידוש הייתה לבטלה, והברכה של הזה הייתה לבטלה. אז חוזר כל הקידוש מההתחלה. אלא אם כן, דעתו הייתה לשתות עוד יין, כן? שאז הוא מביא רק, מביא כוס יין, ומברך רק ברכת קדש שבת, ולא בורא פרי הגפן, כי שברך הגפן זה הרי לכל היין שרוצה עוד לשתות. אבל המקרה של שחר, אדרבה, לא יביא עוד כוס יין. לא יביא עוד כוס יין. אלא, יברך שכל נהיה מדברו, וישתה אותו. איזה גפן? זה מוכל לבטלה. הגביר הזה גפן. אם אני מרח, בורא פרי הגפן על התפוח, יצא לי זה חובה. זה מוכל לבטלה. לא חשוב. שאלה במציאות מה היה. דעת רבנו תם, שאם סיכום זה היה שחר, גם כן נצאים את החובה. אנחנו לא פוסקים כמותו לכתחילה. כן, בירה. בירה, ערה, חמר מדינה. מה פוש חמר מדינה? שאותו מקום שותים אותו לשחרות. לא שותים אותו בתור משקה קל. אז היום הבירה או הערה, שותים את זה בתור משקה שמשקר. זה נקרא חמר מדינה. לא יצא, בערך הפעם שהכות. לא שמעת. לא ככה, אבל די, פשוט לא התרכזת. כי אין מה להבין כשאומרים שחור ולבן. זה לא שמת לב פשוט. אני אחזור עוד פעם. שלא יהיה טעויות. אדם שקידש בליל שבת, בטעות קידש על הבירה. או מחמד שלא ידע את ההלכה. או מחמד שאת ההלכה הוא ידע, אבל הוא חשב שזה יין. ידי קידוש הוא יצא בדיעבד. כלומר, כאן קידש שבת לא צריך לחזור. ואם הוא ידע מראש שזה יהיה בירה וברך שהכל, אז ישתה בדיעבד. חשב שזה יין וברך שהכל, וברך גפן, אז זה ברך לבטלה אמנם. יברך עוד פעם שהכל, וישתה את השחר שלפניו. כל זה כשזה נמצא כוס של שחר. אבל אם זה נמצא כוס של דבר שלא יוצאים בו ידי חובה לכל הדעות, כגון דבר שהוא לא חמר מדינה, מיצים למיניהם, חלב, מים, חומץ, כל דבר אחר שהוא לא חמר מדינה, הוא משקה, משקה בעלמה, באופן כזה הוא לא יצא ידי חובה לכל הדעות בברכת הקידוש, וצריך להביא עוד פעם כוס של יין, ולהגיד כזה הקידוש מחדש. כי אם כאן בורא פרי הגפן, אז תלוי. אם הוא רצה לשתות עוד יין בסעודה, או שהיין נמצא לפניו, ולפעמים הוא שותה אותו בסעודה, אז לא צריך לפעמים בורא פרי הגפן. אלא יקח מהכוס של, אם זו כוס חדש, נגיד עליו נהיה כזה שבת. בקטע המברכה האמצעית של הקידוש. ואם הוא אין דעתו לשתות יין, חוזר על כל הקידוש מחדש מתחילה ועצור, כי גם בורא פרי הגפן הוא לא עלה לו. כי כשבורא פרי הגפן הקודם, הוא חשב רק בשביל הכוס הראשון. והראשון הוא סוגש את האותו. אז חוזר עוד פעם, ועושה עוד פעם בורא פרי הגפן מחדש. אנחנו חוזרים חזרה לחוט ריבית. יין של הבדת, בדיעבד, אם אדם בורא פרי הגפן יצא. יצא בדיעבד.
אני רוצה להגיד על יין זה רחם, לא על
אני עומד לגמור, אמרתי, בעזר השם. נקרא כמה שעות. למדנו שבוע שעבר, בעניין הלוואה, על פי היתר עסקה, הסברנו מה זה היתר עסקה, אמרנו שכתחילה רצוי שמי שעושה הלוואה על פי היתר עסקה, שיכתוב נוסח של היתר עסקה ממש, שיבינו שניהם מה זה היתר עסקה. בדיעבד, אם הם מבינים, אומרים בעל פה, אפשר לסמוך, או כותבים על פי נוסח, הכתוב בספר פלוני, אפשר לסמוך, אבל אם אומרים בעל פה ולא מבינים מה זה היתר עסקה בכלל, לא מועיל שום דבר. זה דיברנו שבוע שעבר. עכשיו נדבר על הבנקים שבזמננו. כל הבנקים בארץ ישראל, הם ההלוואות שהם נותנים, או הפקדונות שהם מקבלים מהציבור ונותנים עליהם רווחים, זה על פי היתר עסקה. הבנקים התחייבו בקניין גמור, כל הבנקים, כל אחד במקומו, בפני הרבנות שבאותו מקום, בנוסח גמור, בעדים והכל, שהם מתעסקים כל הכספים שלהם רק על פי הדין. רק על פי הדין. כלומר, בנק שמציע שורה של הלוואות לציבור הרחב, והוא אומר, והוא אפילו מזכיר לשון של ריבית, ריבית כך וכך לשנה, וכך יוצא בזה, הוא זרק לשון של ריבית. אפילו שהפקידים אולי לא מבינים את זה, או המנהלים הסניפים לא מבינים את זה, אבל אנשי הכסף של הבנק, דהיינו החברה הגבוהה, ההנהלה העיקרית של הבנק, היא התחייבה שאף שאומרים לשון ריבית, הכוונה היא, הם נותנים כסף למי שצריך להתעסק. מי שלא צריך להתעסק, אלא בשביל, נגיד, דברים של סילוק חובות וכיוצא בזה, והוא לוקח מהבנק ומשלם לבנק ריבית, אז למעשה הוא עושה איסור. מפני שהבנק, מה שנותן זה רק בשביל העסקה. ככה הבנק מתחייב, וכן להפך, מה שהבנק מקבל מהציבור, כל מיני פקדונות, ונותן לו על זה רווחים, גם כן זה כלפי יותר עסקה. כלומר, שכביכול הנותן, המפקיד, נעשה שותף עם הבנק בעסקים שלו, מבטיחים לו סכום מסוים קבוע, במקום לשבע ולהביא עדים, להוכיח כמה רווחים היו וכו'. וכן להפך, אדם מבטיח לבנק, או הבנק דורש ממנו סכום קבוע, וזה בתור סכום ההתפשרות בין הבנק לבין הלקוח, בעיה אם הלקוח לא יוכיח שהוא כמה הוכיח וכי יוצא בזה. אם הלקוח באמת יוכל להוכיח או יוצא לשווה, לפי הדין תופס. עכשיו, גם מי שלוקח הלוואה מהבנק, על פי היתר עסקה, צריך כמה דברים לדעת. יש דברים שלכתחילה, יש דברים שאפילו בדיעבד. מה הדברים שלכתחילה, כל פנים, צריך לשלוקח הלוואה לדעת? שלכתחילה, לא יהיה בדיעבד אפילו. דבר ראשון, לדעת שהבנק עובד על פי היתר עסקה. זה דבר ראשון. דבר שני, לדעת מה זה יותר עסקה. להבין מה זה יותר עסקה. מנהלי הבנק הראשיים יודעים מה זה. אבל הלקוח שלוקח, גם הוא צריך לדעת. דבר שלישי, הוא צריך לדעת שמה שהוא מתחייב סכום של ריבית, זה לא בכל מצב. זה והיה, אם הוא לא יוכיח להם, כמו שתו ביותר עסקה, את כל הדין וחשבון של העסקים שלו וכו', וישבה, שבועה חמורה, שלא היה רווחים יותר או פחות. ככה שפחות יותר במקרה הנורמלי, שאנשים לא עושים תורחים להוכיח כל הדברים האלה, הם שווים סכום סיים לבנק קבוע, נקרא סכום ההתפשרות, שעל זה התפשר הבנק בבלי חובת הוכחה. דבר רביעי, צריך לדעת, דבר רביעי הוא מעכב, שהכסף שאתה לוקח הוא באמת יהיה לעסקה, לא לדברים אחרים. וזה הפרצה שהיום נמצאת, שהרבה אנשים לוקחים הלוואות בשביל פירעון חובות שלהם, הרבה אנשים רושמים צ'קים, מקבלים אשראי מהבנק להיות בחובה, בשביל לקנות צורכי ביתם, לא בשביל עסקים. וזה בעיה. למה? הם משקרים. הבנק נותן להם על פי היתר עסקה, והם לא עושים לו עסקה ולא כלום. הם הולכים בכסף, מוצאים את זה בכל מיני דברים שונים, שעל פי היתר עסקה אסור להשתמש בזה אפילו. אמרתי לכם בזמנו, נותן כסף לחברו על פי היתר עסקה בשביל להתעסק, הלך הוא קנה בזה בירה והתחיל לשתות, הוא יכול למחות בידו, יכול לקחתו לבית דין. אדם לוקח מהבנק כסף על פי היתר עסקה, הוא צריך לדעת שזה רק בשביל עסקה. הוא לוקח את זה לסיבה אחרת, א', הוא גוזל את הבנק, מרמה אותו, בטח הוא משלם ריבית, הוא עושה איסור. וגורם לבנק גם כן להיקשה, לקבל איסור, לקבל ריבית. כי לא מספיק להגיד את המילה יותר עסקה, וזה כבר יהיה מותר. צריך שבאמת זה יהיה עסקה. מה הפתרון לזה? יש פתרון למי, שמשל, יש לו עסק באמת. יש לו סחורה, יש לו חנות, יש לו עסק שעושה רווחים. והוא אומנם לוקח את הכסף בשביל איזה חוב שהוא חייב למישהו, בשביל למשל הוא נשאר, הוא נעשה בחוב הבנק, כי הוא קונה ב... כמו שאומרים, בלי כיסוי, בבנק מאשר לו, כי יש לו ביטחונות למשל. מה הוא קונה? קונה בגדים, קונה אוכל, קונה צורכי הבית, קונה כל מיני מכשירים חשמליים, כל מיני דברים כאלה שאין בהם בעיה של רווח. אם יש לו עסק, אז אפשר להקל, בתנאי שישעבד לבנק בקניין חלק מהסחורה שיש לו, בסכום כסף שהוא רוצה לקבל בהלוואה. למשל, אדם רוצה ללוות למשל 10,000 שקל מהבנק, ולא בשביל עסק, אלא בשביל דבר אחר. הוא רוצה לחתן את הבן שלו, את הבת שלו, הוא רוצה איזה חוב לפרוע. מה יעשה שזה יהיה מותר? אם יש לו למשל איזשהו עסק, הוא ישעבד בקניין לבנק בסכום 10,000 שקל חלק מהסחורה שיש לו. כאילו הוא לקח את הכסף הזה וקנה סחורה. הוא לא צריך לכם לדבר עם הבנק, כי הבנק לא מבינים שום דבר הפקידים היום. צריך אני אגיד איך עושים את זה. והעיקרון הוא ככה, העיקרון הוא, בכסף הזה אני עשיתי עסקה, אני עשיתי עסקה, קניתי בו סחורה. איזה סחורה קנית? סחורה שהייתה לי, אני קניתי אותה בשביל הבנק, הרי בשותפות. שם נעשינו שותפות בסחורה הזו, קודם הייתי הקני בעל הבית של הסחורה הזו, ועכשיו עד זה ש... שעבדתי בקניין חלק לבנק בסחורה הזו בסכום שלקחתי, אז כאילו, מה לי אם לא קנה את זה מאדם זר את הסחורה? או את שלו הוא מחר. את שלו הוא מחר והעביר את הבעלות לבנק. זה דבר. הוא בסיכום עשה עסק. עשה, כמו שאומרים, קנה סחורה בזה. סחורה הזו יביע אחר כך, והרווחים מגיע לבנק חצי, אז זה הרווחים שנותן אחוזים כל חודש בחודש. זה סכום התפשרות. איך עושים את זה לשעבד בקניין לבנק? לא צריך ללכת לבנק, להגיד להם, בוא נעשה קניין. כי הם לא מבינים מה זה קניין, ממה הם מבינים בבנק. וגם הבנק שוב פעם, מי שאתה מדבר הוא רק שליח. זה לא בעל הכסף בעצמו. אז אם כן, אם בלב הכי אתה עושה את המדל די שליחות, אז ניקח שליח. ראובן רוצה לקחת מהבנק הלוואה, למשל, בסך 10,000 שקל. לוקח את זה בשביל מה? לחסות בזה חובות. וזה עשו. אז יקרא לשמעון. יגיד לשמעון, שמעון חברי, תשמע, אני רוצה להקנות לבנק, שיהיה להם חלק בסחורה שיש לי, לסכום 10,000 שקל. בדיבורים לא עושים קניין. קניין זה קניין, זה פעולה שלפי הדין, כביכול עכשיו יעבור הכסף, הסחורה הזו, תשכת לבנק באמת. אז איך עושים? הכי פשוט זה קניין סודר. קניין סודר, הקונה, אם נגיד זה קונה ומוכר. אני עכשיו רוצה למכור לשמעון, רוצה למכור לו סחורה. לפי דין תורה, איך שמעון זוכה בסחורה? אם שילם כסף. עבור כל הסחורה, מעות קונות. חכמים גאו וגזרו, אמרו לו, מעות לא יקנו, עד שימשוך. עד ששמעון ימשוך את הסחורה אצלו, מהבית שלי, מהחנות שלי. כל מה שלא משך, לא קנה. אז משיכה, לפעמים זה קשה. יש לי המון סחורה לתת לו, או לפעמים הוא לא נמצא פה בפניי, אז הוא לא יזכה בזה עדיין. אז יש קניין סודר. מוציא שמעון הקונה מטפחת מהכיס שלו, או עט, משהו שהוא שייך לו, שיש לו שווי, משהו מסוים, כובע, משהו ששייך לו, ואומר אומר לי שאני רוצה למכור, תמשוך את זה, תקביע את הסודר הזה, אני לוקח את זה ממנו, מקביע, ואני אומר, אני מקנה לשמעון את הסחורה שיש לי תמורת הסודר, כאילו אני מחליף איתו. קיבלתי ממנו סודר, ואני נותן לו עכשיו סחורה. זה נקרא קניין חליפין, קניין סודר. עכשיו, באופנים כאלו, שזה לטובת הקונה, יכול גם על זה שליח, אפילו הקונה לא מן אותו שליח, כי יש לנו כלל זכין לאדם שלא בפניו. אם זה זכות, אפשר גם שלא בפניו. אז אני עכשיו, במקום לשמעון, אני יכול לקרוא עכשיו ללוי. נגיד, תראה, שמעון קנה מני סחורה בסכום כזה וכזה. הוא לא משך אותה עדיין. בוא תעשה קניין מסודר בשבילו, כדי שלא יהיה לו אחרי זה בעיות, שיזכה בה. ושמעון ניחלה, רוצה לזכות בה.
אז אם כן יבוא לוי, ייקח את המטפחת ממנו, לוי יוציא מטפחת, ויגיד לי, תגביע את המטפחת, תמשוך אותה, ואני אמשוך את המטפחת, ובזה אני מזכה לך תמורת המטפחת כביכול, את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הסחורה. אז גם פה, איך עושים שעבוד לבנק? כן? אני דוגמה לובה, הבנק לא נמצא בפני המנהל הראשי של הבנק, בעל הכסף, לא חשוב, אבל זה זכות לו. יבוא, כמו שאומרים, אדם מהצד, אני אקרא למישהו מכם, ויגיד לו, תהיה שליח של הבנק, לזכות בשבילו את הסחורה. אז הוא יוצא מיד סודר, ואני ארים את הסודר הזה ואגיד, אני מקנה לבנק באמצעות השליח הזה, כך וכך בכל אפס. וזה נקרא לתופס. ומדין תורה עכשיו, אחרי שעשינו את הקניין הזה, יש לבנק עכשיו זכות בסחורה, בסחר שאמרתי, בסחר שנקפתי. ואז, כאילו, מה עשיתי בכסף? זה לא כאילו, זה ממציאות. קניתי בו סחורה. גם בו קניתי בו סחורה. קניתי סחורה מאדם זר, או הסחורה שלי בחלת אותה, מה זה חשוב? מה זה משנה? ואז הכסף, הוא יוצא עכשיו לחולין. אני אקנה ועשה בו מה שאני רוצה. אני אכסה בו, אפרע בו חובות, אני אקנה בו אוכל, אעשה בו מה שאני רוצה. כי הוא כבר הושקע, הכסף שקיבלתי הושקע כביכול. תמורתו מראה סחורה. הכסף הזה יצא לחולין. הרי הקונה שאני הולך עכשיו בשוק, קונה סחורה. מי שמקבל את הכסף, מה עושה בכסף? מה שהוא רוצה. זה שלא הכסף. אז פה הסחורה שלי, מכרתי אותה. והכסף הוא שלי עכשיו. לא כסף שייך בהלוואה ולא כלום. איפה הכסף שקיבלת בהלוואה? הסחורה קיבלתי. עכשיו, ממקום הכסף יש סחורה. והסחורה היא עושה רווחים, מגיע לבנק מזה רווחים, חודש בחודש. אתה קנית בשביל אוכל? לא. הכסף שקיבלתי תמורת זה, אני קונה בו אוכל. אבל הבנק, העסקה שלו, זה הסחורה. זה אפשרות אחת. אם אדם אין לו עסק, אין לו עסק, הוא שכיר למשל, הוא לא עצמאי, אין לו סחורה, אין לו עסקים, יש לו, הוא שכיר, עובד בבנק, עובד בפועל, כן? עובד בחברה ציבורית, הוא לא, אין לו עסק משלו. אבל יש לו דירה, או יש לו מגרש בארץ ישראל, כמעט בכל העולם. נכסי דלן הידי, תמיד המחיר שלהם מתייקר. אז אם נגיד יש לו באמת מגרש, מקום שהמחיר שלו דרכו להתייקר, לא מקום לא גרוע שהמחיר יורד שם, זה מקום שהוא רגיל, סתם עיר רגילה שהמחיר שלו בדרך כלל עולה, מחיר הדירות עולה, מחיר המגרשים עולה, שוב פעם יש לו עסק. הוא כביכול בכסף שלוקח מהבנק, ישקיע אותו לבנק בחלק מהמגרש שיש לו, חלק מהדירה שיש לו, שוב פעם הדירה המחיר שלה עולה. מזה מגיע לבנק, חוזים אחר כך. עד שיבדה, עד שיפרע את כל הכסף שלו לבנק, אז כביכול נשאר נעשה מעשה הפוך. הבנק קיבל את חלקו בדירה בצורה של כסף. זה שתי האפשרויות שאפשר להקל למי שלא עושה בשביל עסק באמת, אבל כשיחשב עסקה, אז אנחנו משעבדים, הוא ישעבד בקניין. אם עשינו שבוע שעבר או לפני שבועיים, לאותה גברת למעלה, שהיא רצתה לקחת הלוואה עבור קניית מכונית, עבור מינוס בבנק, יש לה מינוס תמיד בבנק, היא כביכול לוקחת תמיד יותר מאשר הכסף שיש לה, נמצאת בחובה, בעצם אמרה סכום של נגיד 1,000 שקל, 5,000 שקל, זה הסכום כזה, אז כדי שלא יהיה בעיה שמשלם ריבית, עבור כל יום ויום שאני משלם ריבית, ועבור אין בה שום עסק, אז היא קנתה חלק בדירה שלה, שווי 5,000 שקל לבנק, על די שליח, שהיה פה חבר שלנו, אסף הביא לה משהו ומשכה את זה והיא קנתה, ואז הבנק זוכה למעשה חלק בדירה שלה, לפי דין תורה, הוא זוכה בזה בזכות גמורה, ואז מה שמפורט לו כל פעם, תוספות וריביתות, זה ממש מגיע לו עבור הדירה. זה היתר היחיד שאפשר עוד למצוא למי שאין לו, אבל מי שאין לו לא עסק, ולא סחורה, ולא דירה, ולא כלום, וגם לווה בשביל אוכל, לווה בשביל פירעון חובות, עושה איסור גמור. עושה איסור גמור שהוא לוקח הלוואה בריבית. זה לא נקרא עסקה, זה נקרא ריבית. כי את הבת לא עולה המחיר שלה. אתה צריך דבר שהמחיר שלו, המחיר שלו עולה. עוד פעם, אתה צריך דבר שהוא נושא רווחים. רווחים שאני ממש אותם בעין. למשל, יש לי קרקע. היום הוא עלה לי, דוגמה, 10,000 דולר. עוד שנה יעלה לי 12,000 דולר. הרווחתי עליו 2,000 דולר. בפועל, אני יכול לממש את זה. אני יכול למכור ולקבל עליו 12 במקום 10. דוגמה. ודירות עולות, זה מציאות כך. מה שהיה שווה לפני כמה שנים, היה שווה לפני 5 שנים, היה שווה 150 אלף דולר, היום כמעט כפול. 280, פעם היה דירה בבני ברק, 3 חדרים, הייתה עולה 90, 100, היום כמעט 160, 170. 5, סך כל 5 שנים עברו. עסק הכי טוב שבעולם. אז אם כן, מגיע לו רווחים לבנק, אם הוא שותף איתי במגרש, או בזה, מגיע לו. אבל אם אני נותן לבנק דוגמה, ממשכן לו דבר שאין לו עולי, נגיד מכונית, או כל חפצים האחרים שאדם יש לו, המחיר שלהם, כיוון שבה נקנו, יורד, אדרבה. אדרבה, כל שמשתמשים יותר, זה יד שנייה, אז המחיר שלו יורד. דירה, כמה שתשתמש בה, תעלה. אתה נותן לו מכיסך, לא, 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 לא נותן לו מאיזה רווח שהרווחת. אתה לא הרווחת. לא הרווחת שום דבר. שמרת על המצב הקיים, לא הרווחת. עזוב, אני אדבר יותר טוב, עזוב. אתה לא יודע לדבר. תן לי. אמרתי לו את זה אישית אלף פעם, את התשובה הזאת, אבל בסדר, אני אגיד לכל הציבור יותר טוב. אני אגיד את זה יותר טוב. יש סברה של הרב בעל שואל ומשיב, רבי יוסף שאול נתנזון. ספר שואל ומשיב, הוא חי כמעט לפני 100 שנה, 120 שנה, רב גדול מאוד באשכנז, יש לו ספר שואל ותשובות שואל ומשיב. אז הוא נשאל בשאלה הזו, אדם שרצה לחתן את הבת שלו, ואין לו כסף, הוא רוצה לקחת הלוואה, והמלווה לא מסכים בגמח, הוא רוצה ברווחים, כמו שעושים היום. שאל את הרב אם אפשר לעשות לו יותר עסקה, כי הוא לא עושה עסק, הוא מחתן את הבת. הרב ברוב חריפותו אמר, אתה כן עושה עסק. למה? הבת תשאר אצלך, לא תחתן אותה, צריך לתת לה עוד פעם מזונות ובגדים, היא עולה כסף. האדם יש לו, ולעין הרע יש לו עוד נפש בבית, הוא מוציא על זה הוצאות, הוא סמוכה על שולחנו. עכשיו אתה, כמו שאומרים, לוקח את ההלוואה, מחתן אותה, ברוך שפטרנו. אתה לפחות נמנע מלהוציא עליה עוד הוצאות. אז זה העסק. העסק הוא מה שאתה כביכול לא ממשיך להפסיד, לא ממשיך להוציא כסף על מישהו. אתה כבר, כמו שאומרים, פחות אחרי הרתונה אתה יכול לחשוב בשקט, ירד לי כבר איזה מטלה שהייתי צריך לתת עוד, דמי, כמו שאומרים, לחלקל ועוד דפש מסוימת. זה כותב שואל ומשיב. גם הגאון מהרש"ם הסכים לזה. אבל רוב ככל גדולי הדור בתקופתו דחו את דבריו בדברים נמרצים. ספר עברי יושב, אמרו, זה לא עסק. עסק נקרא, אם יש לך רווח בעין, אז אתה יכול להבין, הרי הבנק מקבל תוספת. חוץ מהקרן, הוא מקבל עוד, ועוד, ועוד. העוד ועוד הזה, מאיפה אתה מביא לו את זה? במקרה ששואל ומשיב, מכיסך אתה מביא לו את זה. כי אין לך רווח בעין באמת. לא קיבלת, לא הרווחת משהו בכסף שקיבלת. סך הכל, שמת חובות, באופן שלא יגדל החוב, שלא יהיה יותר גרוע. מצב הקיים ישמר. זה מה שאתה עשית. אותה בעד, אתה צריכה להתחתן. אם לא הייתה מתחתנת, הייתה מוציאה לה עוד הוצאות. אז המצב עד היום נשמר. מה היה המצב בתאריך החתונה? וזהו, נשמר אותו מצב, כבר היא לא עליך ההוצאות שלה. אבל לא הרווחת כסף ממש בכיס. מאותה עסקה שעשית, לא הרווחת כסף שתוכל להגיד, שים אותו בצד, זה רווחים. שמזה אני אתן חלק לבנק. כשאתה נותן לבנק או למלווה, אתה נותן לו מכיסך. וזה אסור. מה שאין כאן המקרה הראשון. שהוא עושה עסק באמת, אז הוא הרוויח. כמו שאמרתי, היה עולה 10, היא עכשיו עולה 12. הוא יכול להגיד לשים עכשיו בצד 2,000 דולר ולהגיד, זה 40. קרן 10, 40, 2,000. רווחים 2,000, יתן למד מזה סכום. אבל כאשר אין לך רווחים בפועל, שאתה יכול לממש אותם, מחמאה, לא הפסדת יותר. אתה, כמו שאומרים, גורם לכך שישאר המצב הקיים. יש כאלה טוענים, יש להם חסכונות. אם הם יפתחו את החסכון, כמו נקרא לפני זמנו, כדי לסתום את החובות שיש להם, אז אם יפתחו את החיסכון לפני הזמן, אז הם יפסידו סכום כסף, שאילולא שהיו פותחים אותו, היו יכולים לקבל אותו. עכשיו בסיכום, אז מה הם עשו עכשיו? לא פתחו את החיסכון. וההפסיד הזה נמנע מהם. אז הם לא יחדיחו כסף בעין. הכסף שכבר היה מגיע להם, לא יפסידו אותו, זה הכל. יש הבדל עצום, באדם מרוויח כסף על ידי כך, או עושה הכל, לא, לא, לא יגרם לו מזה הפסד. ההפסד שיכול לגרם לו, בלי ששתם את החוב הזה, נעצר. אבל לא ירווח את הכסף בעין. לא ירווח את הכסף בעין. לפי כך, אי אפשר לסמוך על זה, לחדת רוב הפוסקים, הלכה למעשה, שצריכה להיות עסקה ממש, או כמו שאמרתי, שעבוד של קניין וקניין לחלק בנכס או בסחורה, רק זה אפשר. בלי זה אי אפשר בשום אופן. וכל אלה שהולכים. לא הבנתי. לא, מה שהבנק משלם עבור חיסכון, זה פחות בהרבה מאשר מה שהוא לוקח עבור חובה, עבור הלוואות שהוא נותן. כמעט פי שתיים, נכון? לא חשוב, אבל בעיקרון, לא ככה, אתם לא מבינים. כוונתי, אדם שלווה כסף מהבנק, הריבית שהוא משלם לבנק היא יותר גבוהה מאשר הם משלמים לו, אבל כל חיסכון שיהיה. שתיים, שמעתי. מה, אתה רואה את הלוואה? איך זה? איך יתנו לך את זה? אה, ככה. כן, זה משהו אחר. אז לך זה עסקה. אבל לי זה לא יהיה עסקה. אתה עובד בנק. זה משהו אחר. הוא אומר שיש עובדי בנקים עושים הטבות. זה משהו אחר. זה משהו אחר. אני באמת אופק כללי, אדם רגיל. אדם רגיל, הריבית החובה היא כמעט גבוהה, כמעט בשתיים שמעתי, מאשר הריבית הזכות שנותנים הבנקים בפקדונות, בחסכונות וכיוצא בזה. אז לכן זה לא נכון, אלא מה? הוא כמו שאומרים, מונע לפחות הפסד. מונע הפסד, זה לא נקרא רווח בעין.
רגע, אם
אחת
אני יכול
לחמד,
ואני לא חמד,
זה מקור בעשר, לא הבנתי שום דבר. מה אתה מדבר? אני מבין עברית, לא ככה שתי מילים. מקור חמש, מקור עשר. מה תמקור? איזה סיפור אתה מדבר עכשיו? מה עשית? לקחת הלוואה מהבנק, ובזה לא הפסדת את 40 אלף שקל. אבל לא הרווחת אותם. לא, אתה לא הפסדת. לא הרווחת, לא, פרוטה לא הרווחת. ממה שלך קודם, מה היה לך קודם? 100 אלף שקל, פרוטה לא הרווחת יותר. אין לך 101 אפילו. יש לך, נשאר לך 100. תבין עוד הפעם. לשלם כסף, להגיד שהרווחת בעסקה, ולשלם כסף בעין יותר מהקרן, צריך שבאמת אתה יש לך יותר מהקרן. אבל אתה אומר, הקרן היא 100. ואתה הפרוטה לא הרווחת. כי בכמה... אתה הכל, אתה גרמת שלא יהיה לך נזק יותר גדול. זה לא מספיק. כי מאיפה תשלם? מאיפה תשלם את הכסף בסוף? אל תמכו, אתה עשתה עסקה. זה בשיקול שלך, אתה סוחר. אין חייב. זה שיקול של בן אדם. כל אחד, לפי איש אחד שאומר, אין ברח חייב, אז חייב. כל אחד שהוא מצב לא טוב מוכר, מה לעשות? המראה אומרת, כל אחד שמוכר בית או מוכר נכסים, כנראה אין לו כסף, אז הוא חייב, מה לעשות? זה מזלו? לא? אז זה לא נראה. כל מוכר הוא עצור, כל קונה הוא שמח. משיכת יתר דינה בדיוק כמו הלוואה מהבנק. כי אדם משלם על זה לבנק. אם אתה לוקח מי שרשת בשביל, כן, זה לא טוב. אז אתה עושה קודם כל כמה הסכום שאתה רוצה למשוך יותר, הסכום הזה אתה תשעבד לבנק חלק מהדירה שלך. ואז זה בסדר. לא שווה. מקרר זה לא עולה. לא עולה. המקרר הזה שקנית אותו, אחרי שקנית אותו, תצא מחר למכור אותו, למכור אותו פחות מאשר מחר שלושה יום. אתה מפסיד עליו. המחיר שיעלה זה המחיר החדש. אתה יודע, זה במכוניות, מה? מחרת, חיית את המכונית, וזה מחרת אותה? מחיר ששכולה חדשה? לא, לא יתאחד דבר כזה. זה דרך ככה, תבואו של אדם, שנכנסים... לא, מה שקנית, מה שעולה היום, החדש. הפסדת. הפסדת, זה יד שנייה, גמרנו. המחיר, המחיר, המחיר שהיום יד ראשונה, זה מחיר הרבה יותר יקר. מה זה השוק? האוטו הזה עצמו. יום אחרי שקנית אותו, אתה רוצה למכור אותו. יום אחרי, אני עכשיו קונה אותו, מחר רוצה למכור אותו. המחיר שלו כבר משתנה. יורד כבר. אבל אם לא עולה, אפילו אם לא ירד, הוא לא יעלה. אתה צריך מחיר שיעלה, אה? הבית יעלה, כן, בטח, יכול. אם משכן את הבית זה בסדר? כן, משכן את הבית. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הנקודה היא ככה, שאנשים יתרגלו שזה מותר, אבל אם אדם ידעו שזה... חלס, מספיק. כל משיכת יתר מבנק, ונעשה לך עכשיו בחובה, חשבון בחובה, יש בה בעיה של איסור ריבית גמור. אבל זה רק ריבית דרבנן, אבל זה איסור. אין מה לעשות. לא, לא, בלי עסקים, בלי כלום. אדם שהוא לא עושה, לא משכן, לא כלום, אדם רגיל. אדם רגיל עושה בזה איסור. היום יש פרצה מאוד גדולה. אין בעיה, אם יש לו עסק, אין בעיה. או ישבד את זה לעסק וזה. אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. בוא נפרטי, אלא אם כן אם אשכן אותו לעסק. שוב פעם, אז אין פעם יהיה מותר. הבנק לא צריך לדעת, החשבון צריך לדעת, אין פה ריבית, זה מספיק. הבנק הרי הוא הצהיר ביתר עסקה, שהוא רוצה שתעשה עסקאות, וזה עסקה. אני עוזר שוב פעם, אני עוזר שוב פעם. כל אחד צריך להקפיד שלא יהיה לו מינוס בבנק. זה הכל. אם אחד קשה לו מאוד, אז יעשה מה שאמרתי קודם, אם אשכן חלק מביתו או מסחורה שיש לו או מעסק, שווי המינוס. אפילו אגורה. כל אחד יסמוך על מה שהוא רוצה, אני אמרתי את ההלכה. מה זה חשוב אבל? אני שילמתי ריבית. על מה שילמת ריבית? מה קרה לך? אני שילמתי ריבית ולא הרווחתי שום דבר. בכסף שלקחתי, לא הרווחתי שום דבר. מה עשיתי בכסף? קניתי אוכל. אני צריך, מה שלקחתי, מזה ליצור רווח. ומזה לשלם לבנק. אז אם משכנתי את הבית שלי, אז שילמתי מזה רווח. לא, לא. רבותיי, יש עוד בעיה חמורה היום בזמננו, והרבה לא יודעים אותה. אנשים הולכים וקונים בכרטיס ויזה. והבנקים מעוניינים כמה שיותר בתשלומים. גם הם מרוויחים על זה. עושים לך מבצעים, שמי שכמה שיותר יקנה, יעשו לו מתנות, וחוץ לארץ, וכל מיני דברים, כדי שאנשים יקנו כמה שיותר באותו כרטיס. עכשיו, אותו כרטיס, זה בדיוק כמו משיכת יתר. למה? אתה קונה למשל ב-1,000 שקל, וזה מתחלק לך, נגיד, לכמה חודשים, באותה שעה שקנית עכשיו, אז למעשה לא שילמת את כל ה-1,000 שקל מהבנק שלך, אלא הבנק ילווה לך את היתרה, והוא פורע ממך, חוץ מהקרן, עוד תוספת, מדי חודש וחודשו. כן, כרדית, בדיוק כך, כרדית. ואז מה יוצא? יוצא, אדם קנה סוכר, קנה, אני יודע, מפירות, קנה בסופרמרקט כל מיני דברים שהם לא שייכים בכלל לעסקה, והבנק לוקח לו על זה ריבית כל חודש וחודשו. זה בעיה. אם זה תשלום חד פעמי, או אם המקום עושה מבצע. פעמים, החברה, המוכר עצמו, הוא עושה מבצע, תשלומים שווים. אתה מה אכפת לך? אז הבנק לא לוקח את זה ריבית. אבל אם למשל המוכר אומר לו, אני לא שום מבצע, אני לא עושה. המחיר שלי הוא כך, כמו שכתוב, מה שנקוב. סכום שלך לשלם בה בקופה, יוצא ככה. אתה עושה לך חשבון לעצמך, תן לו ביזה, 4 חודשים. 4 תשלומים. הוא מה אכפת לו, הוא מקבל את כסף שלו מיד. בעל החברה, המוכר, מקבל את כספו מיד. ואתה עם הבנק, יש לך את הלוואי, הבנק שלך בהמשך. לכן אסור בהחלט לקנות עם כרטיס ויזה כל מיני דברים שאין בהם עסק. זה הכל. אם אתה לא מוסיף פרוטה אחת, אין שום בעיה. המוכר עושה יותר עסק. המוכר זה עסק, אין בדיוק כך. המוכר משתלם לו, יש לו מזה איזה רווחים, בלי ספק. מה צ'ק? צ'ק, צ'ק, מה צ'ק? אבל יש כיסוי לצ'ק, כן? למה לא? בטח שעדיף. או ויזה, חד פעמית. כן? אפילו שלוקחים את זה לסוף החודש למשל, אבל זה בלי ריבית. זה בסדר, קרדיט זה הבעיה. הקרדיט, קרדיט זה לוקחים, מחלקים את זה כמה, והם, עוד הפקידים משכנעים אותך, שזה כדאי, ואדם אומר, כן, מה יש? אני יש לי מזכורת כל חודש, יש לי לבנק, נחלק את זה. כמה שנשאלים להם פרוטות, שאלים להם פרוטות. אנשים שהם עוסקים בכלכלה אומרים שזה הפסד גמור. זה רווח גמור לבנקים, הדברים האלה. כשזה חישוב קצת, לא משתלם. ממי? לבנק. כן, למה? עמלות. כן, אפילו בליר, כן. אתה מסייע ידי עוברי עבירה. אתה, המוכר, הוא מסייע ידי עוברי עבירה. אתה כביכול, בהסכמתך לקבל ככה, אתה למעשה גרמת שתהיה פה הלוואה בריבית. אם היית אומר, אני לא מסכים, אולי הייתה לו ברירה. כן, בסדר, לא חשוב. היא צודקת, מבחינתה שהיא אמרת, היא צודקת, אבל אתה תגיד לה, אנחנו עם ישראל, ערבים זה לזה, מה לעשות?
יפה, דקת מיון הצ'קים, עכשיו, אבל אם כל זה שהיא אומרת, כן, היא אומרת, זה לא פותר אותי?
לא פותר אותך, דקה אחת, אני אעזר לך אחת. ריבית אסור, והבנק אומר לה בפירוש, את שלמי כמה תשלומים, כיוון שאת לא שילמת מיד, ואני הבאתי לך כביכול, שילמתי לחנות במקומך, לכן אני סופר לוקח ממך, כך כך אחוזים עבור כל תשלום ותשלום. אז מעשה ההסכם בוויזה בין הלקוח לבין הבנק, תשלום, ריבית, עבור קניות וכו'. בא אדם מהצד אומר, תראה איזה מסכם, שלם, אני אפעל את הריבית, מה זה יעזור? איך זה יועיד? תראה שאלה יותר מזה. שמעת שפלוני בא בריבית, ואין לו מה לשלם. תשלם את הריבית, אתה? תגיד, מה, אני מהצד, אני לא לקחת שום דבר. מבין? זה דבר מה שאתה עושה. הייתה הלוואה בריבית. כי יש פה הלוואה בריבית. איזה עסקה? מה קשור לעסקה? אתה מסייע ידי עוברי עבירה. אתה לא קשור בכלל בריבית. אתה לא לווה. אתה לא צד בהלוואה בכלל. לא, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור לך. בעסקה הזו, הבנק לא מכיר אותך. רק אם אתה לוקח משהו בשמך. בשמך? כן. אתה תלך, תשלם צ'קים בוויזה שלך לבנק, זה משהו. זה משהו. אבל היא תשלם בוויזה שלה לבנק, ואתה תפעל למה שהיא שילמה, זה היינו. לא, אסור. כן. דקה. אתה רוצה עוד סיפור? תשמעו עוד הלכה. זה מצוי מאוד היום, הפקידים וזה, לא בודקים את החתימה. אני לא בודקים. כתחילה. בסדר, וכותבים לך הכרטיס אישי, אינו ניתן להעברה וכו', אבל כולם מעבירים, הרבה מעבירים. ויזה, אשראי. דוגמה, אני אין לי כרטיס ויזה, לך יש, תן לי אותו, ואני אחתום, מה שאני אחתום, זה אומר שזה לכתחילה, אנחנו לא בודקים את החתימה. קשקוש. טוב, בסדר, עכשיו בנו, עכשיו כרטיס ויזה, די. ראובן לוקח משמעון את הכרטיס שלו, והולך קונה באיזה חנות בית השלומים. חכה, יכול, לא יכול. חכה, לאט לאט. ראובן לוקח כרטיס של שמעון, וקונה בסופרמרקט בית השלומים. יופי. עכשיו, כמה הוא כביכול משלם עבורו בסוף? שמעון, הוא קנה נגיד סכום 500 שקל. בסוף יצא 550. דוגמה, עם כל הריביתות של הבנק, שמעון כביכול הוציא עבור לוי 550, כי 500 הקרן, פלוס ה-50 שהוא שילם לו עבור אותם חדשים שהוא היה בבנק, כמו שאומרים, לקח ממנו את הריבית. עכשיו, האם מותר לשמעון, שאלה ראשונה, האם מותר לשמעון, לראובן, לשלם לשמעון 550 שקל? חכה 500, 550. האם מותר לשמעון לשלם לו 550 שקל? למה עשו? למה עשו? למה עשו? לא, זה לא המקרה, זה מקרה אחר. הרי המקרה הזה לכאורה... בוא אני אתן לך סברה שמותר. בוא אני אתן לך סברה שמותר. יכול להגיד, כמו שאומרים לוי לשמעון, תראה, אני קיבלתי ממך 550. אתה מכיסך הוצאת 550 בשבילי. זה הקרן. בשבילי. אתה הוצאת בשבילי 550 שקל. אז אני מזה לקרן. לך יש בעיה עם הבנק. עכשיו, כן. לא, תבין, תבין, תבין. לשמעון יש בעיה עם הבנק. זה לא פתר את הבעיה הזאת. שמעון עשה איסור, זה ברור. כן, אבל השאלה היא, האם יוכל לוי לתת לו 550, לפני שיגיד, לכאורה, אדם הלך ולווה בריבית, ושעכשיו יש לו כסף ביד. הוא מלווה לי אותו. אה? לא, הוא מלווה לי את הכסף עם ה... כן, כביכול. לכאורה, אני קיבלתי 550. לכאורה ככה. כי הוא, למעשה, כשהוא... קנה בשבילי את הסחורה, כמה הוא שילם עליה? 50 הוא שילם. נכון שהוא עשה איסור ששילם ככה, אבל אחרי הכל זה מה שהוא שילם עליה. התשובה היא לא, התשובה היא לא. כמה היה חסר לי? 500. אני לא היה חסר 550. אני למה השתמשתי בכרטיס שלו? כי לא היה לי, 500 שקל זה הכל. אם היה לי מזומן, הייתי משלם. מה אני מעשה היה חסר לי? את המחיר הנקוב על הסחורה. שאתה הלכת ולבית את זה בריבית, מה אני אשם לך? ולכן, כמה אני חייב לו? 500 בלבד. פרוטה אחת לו. לכן, גם המקרה הזה, אסור לשמעון, ללוי, לתת לשמעון אפילו פרוטה אחת יותר. ויותר מזה, מה שמו? לוי הכשיל את שמעון, בפעולה הזאת, שהוא גרם לו שישלם ריבית. ככה מסתכלים. מסתכלים כמה היה חסר ללווה, ולא כמה מלווה שילם. כי לכאורה, דוגמה, אני בא למאדם מסוים. יש לך משהו להלוות לי, אני צריך עלי 1,000 שקלים. אז הוא אומר, תראה, אני אין לי, אבל אני אקח מחבר הער בריבית, זה יצא 1,100 שקלים. כלומר, אני אתן לך 1,000, אבל צריך לפרוע 1,100 אתה. למה? כי אני שילמתי על 1,100. זה אסור גמור. מה אכפת לי? איך אתה גדל על 1,000? מה אכפת לי? אני צריך כמה חסר לי? על 1,000. 1,000. למי מגיע 1,000? לא מסתכלים המלווה כמה הוא שילם בשביל שתת 1,000 האלה בשבילי. מסתכלים כמה אני קיבלתי. אני למעשה מה חסר לי? 1,000. לכן אסור לתת לך אפילו פרוטה עד יותר. עכשיו, במקרה שאמרתי עכשיו, שלקח ראובן את הכרטיס של שמעון, ועשה בזה קניות, ועשה בזה כרטיס ויזה. מי הוא העובר את האיסור ריבית? ראובן או שמעון? למה? לא. זה שקיבל את הכרטיס, אם הוא בסוף משלם לו רק 500, שום איסור ריבית הוא לא עבר. עוד פעם, זה שקנה בפועל, אם בסוף הוא שילם לו רק 500 שקל, הוא לא עבר איסור ריבית. אבל הוא גרם, לו לקחת כסף בריבית. הוא סייע ידי עוברי העבירה. כן. לכן אדם שלוקח, אין לו עבירה. כלומר, שמעון שלקח כרטיס של ראובן, ובסוף שילם לו את הסכום שהוא, לא את הקרן, לא את הריבית, לא עבר איסור ריבית, אלא עבר איסור של לפני עבר אותם מכשול, כי ביוזמת בגללו, הבנק לקח ריביתות ומחולי. אם ראובן רוצה לעבור או בריבית, כן? מה? מה? מה אמרת? לפני שהייתה הלוואה. משהו אחר. אני שומע שראובן הזה לא מוכן לעבוד בלי ריבית. אני בא אליו בצד, לראובן, למלווה. הוא אומר, תראה, אני שמעתי ככה וככה. הוא מסכן האיש הזה, תן לו בלי ריבית. ואני אתן לך עכשיו סכום שהוא אתה רוצה, אבל לא עשו הלוואה בריבית, ואחרי זה הייתה הלוואה בלי ריבית. מותר לי לגרום לראובן להלוות. איך אני יכול לגרום לו להלוות? או אני מדבר איתו מוסר, או אתן לו אפילו כסף. אבל בתנאי, מתנה, בתנאי שאין קשר להלוואה. כלומר, הוא לא אומר לו, אחרי שאתה יודע, אני מביא לך בלי ריבית, כי הוא שילם לך. אסור להגיד לו דבר כזה. מי יודע? ראובן. כן. אבל אסור לראובן להגיד את זה לשמעון, ואסור לשמעון לשלם פרוטה אחת ללוי, למתווך הזה. כן, נראו טוב. כי לא עשרה תורה, אלא ריבית הבאה מלווה למלווה. זה משהו אחר. זה אדם שלישי, לפני שהייתה הלוואה בכלל, גרם שלא תהיה הלוואה בריבית. נראו טוב. אני שומע, אתה מדבר, בדיוק כך. הוא גרם להם, שלא יעשו עבירה. אבל במקרה שלנו זה לא ככה. עד רבה, הפוך. כשהוא קנה בכרטיס אשראי, אז הבנק כבר מחייב אותו ריבית עוד, כי הבנק לא מכיר אותך, מכיר את בעל הכרטיס. אז כלומר, הוא גרם לו שהוא ילווה בריבית. הפוך. המקרה הזה זה הפוך המקרה הראשון. המקרה הזה, הקונה גורם למוכר שהוא ילווה בריבית. שאם הוא שילם 550, אז גם הוא אמר איסור ריבית, כי מגיע לו 500. אם שילם לו רק 500, אז הוא גרם לו איסור לפני ונותן מכשול. אקרן צריך לשלם. אקרן. טוב. בבקשה, בבקשה. איך? כן, לפי ההלכה, לפי ההלכה, לפי ההלכה, אבא ובן, בן ואבא, אפילו סמוך על שולחנו, והוא לא מתכוון לריבית, אסור מתרבנן. דוגמה. גמרא אומרת, היה דעה בגמרא, שמותר לאבא להלוות לבנים שלו בריבית קטנים קטנים. כדי שיתעמו טעם ריבית, הרי הם יצטרכו לעשות שווי יותר, הרגישו כמה צער זה, רק שיגדלו, אף פעם לא ילבו בריבית. רגע, ככה חשבה הגמרא, לא, סמוכים על שולחנו, זה לפני גמר מצווה אפילו. אמרה חוזרת בה, אומרת, לא, עד רבה, אם הוא ילווה להם בריבית, כשהם יגדלו, גם הם ימשיכו ללבות בריבית. לא טעם טוב, התרגלו כבר, זה חינוך? חינוך לאיסור? עכשיו, אם זה גדול, והוא מתכוון לריבית גמורה, ודאי שאסור מן התורה. פה מדובר אפילו בקטן, ומה הוא מתכוון האבא לחנך אותו? הוא בכלל לא מתכוון לריבית באמת, אבל כיוון שיש פה בעיה שהוא יגדל. לכן אין הבדל אבא ואין, אחים ביניהם, אסור ריבית, אסור בכל צורה שהיא. אמרתי לגבי מתנה, אם זה מתנה באמת שלא קשורה להלוואה, מותר לקבל. אבל לא חשוב. אם זה מתנה באמת, אם זה מתנה בשם מתנה והיא ריבית, אסור. צריכים לבדוק את זה. כן.
אם אני יש
את כבודה,
יש כאן אדם
חדש פרקודם. אני מקשב לך סליחה, לא חמת לך, כל הציבור מדבר, זה לא שמי כך. אי אפשר, תראה, אדם פרטי שואל איתי, זה לא שהוא פרטי, אז נעזור פעם אחרת. אבל אי אפשר, אי אפשר, אתה אדם מדבר בלחש ואיתי, ואחרי זה כל הציבור מדבר אחד עם השני, וזה לא שיעור כך. אז תבוא, אחרי השיעור, תשאל שאלה פרטית. חייך תעזוב. ככה לא לומדים ככה, אני לא מסוגל ככה ללמד כזו צורה. זה יתפתח אחרי זה איתי ואיתך מסע ומתן, ואחרי זה הכל יהיה פה הפקרות. כן, אי אפשר ככה. כן, אז זה מה שלמדנו, אני רוצה לקרוא לכם את זה, לדבר הזה. אדם שקנה דבר בכמה תשלומים, באמצעות כרטיס אשראי של חברו. כן? כך, כרטיס של חברו וקנה. אסור לו לשלם לחברו את הריבית שגבה הבנק מחברו עבור הדבר שקנה בתשלומים. ואפילו אם חברו אינו מבקש כן ממנו, אלא הוא מוצנו, נותן לו את זה, גם כן אסור. יש דבר אחר, נגיד אני מרגיש כאילו כיפוח, כאילו גרם לו הפסד. אחרי חודש, מהפיראון של הפיראון האחרון, ייתן לו איזה מתנה בשקט, בלי להגיד לו למה. זה מצוי מאוד היום, הפקידים וזה, לא בודקים. לתת לו איזה, בסכום הזה, זה מותר. אבל שוב פעם, אסור להגיד לו שזה עבור הריבית, עבור זה. תן לו איזה מתנה, יכניס לו בחשבון שלו בבנק, בצורה שאיש ההוא לא ירגיש שזה מתנה עבור הריבית. זה אפשר. למה? כי כבר עבר חודש. עכשיו, צריך לדעת שאסור לאדם להלוות כסף בשקלים ולהצמיד את זה לדולר. דוגמה, אני מלווה לשמעון 1,000 שקלים, ואני תראה, אתה תחזיר לי אותם צמודים לדולר. אז תן לי יותר מ-1,000 שקלים. הדולר ירד, תן לי פחות. אז אם הדולר בסוף ירד, אז טוב, אין בעיה, הוא יפסיד עוד. אבל עלה הדולר, וטוען המלווה, תן לי 1,000, דוגמה, ו-30 שקלים, כי על 30 שקלים עלה, אז טוב. זה נקרא ריבית, מה עושים בזה? אם זה הדולר על המחמת המסחר, כמו היום פחות או יותר, לא פיחות, יזום, אלא ככה מסחר הדולר בעולם, הדולר כמו מניה נהיה היום. כן, לא סוחרים בו בעולם, קונים, מוכרים, היום הדולר כמו נפט. אנשים פשוט מאוד, אמריקה כל כך מדינה חזקה, שיש מדינות שמעדיפות למכור סחורה, לקנות דולרים. דולרים זה נהיה היום כמו נגיד, כמו נכס בדיוק כך. אז כיוון שכך, מחמת התנודות של הקנייה והמחירה של סוחרים גדולים או של מדינות גדולות, יש פעמים גם משפיע על ארץ ישראל. אז מה שמגיע לו זה 1,000 שקל. אבל אם היה ייזום, פריחות על ידי הממשלה, משהו שנעשה בכוונה, האוצר עשה פריחות או משהו כזה, יש איזה מחלוקת בין הפוסקים. יש אומרים שמגיע לו כל ההפרש למלווה. שאומרים לו מגיע לו שום דבר. להלכה עושים חצי חצי. דיינו, אם זה 36 שקלים הפרש, 15 יכול לקחת. פשרה. עושים בזה פשרה, 50%. כל זה, כמו שאמרתי, אם זה עלה מחמת, פיחות של הממשלה. אבל אם זה עלה מחמת המסחר שלו, ככה המער היום בדולר. אז לא מגיע לו שום דבר. מגיע לו רק 1,000 שקל. לא, לא. הכוונה היא, יש פעמים שפשוט מאוד יש לה איזה בעיה. כן. לא, גם היום לפעמים. כן, זה בסדר. אבל אם למשל, יהיה איזה מצב שיהיה להם איזה אינטרס, נגיד, קורה, יש כמה השפעות כאלו, נגיד. היה בעבר, ואם יקרה מחר עוד פעם, אז מה? לא יודעים את ההלכה. איזום, פיחות שנעשה על ידי הממשלה, למה גם היום כל פעמים שואלים בלצה האוצר, יהיה פיחות, אומר לך, לא יהיה, מחר יהיה. דווקא יהיה. חכה אחרי הבחירות, תראה. עכשיו לפני הבחירות פוחדים. אחרי הבחירות יעשו כל מה שיעשו, מה שירצו בעולם. אז לכן, אחרי הבחירות. פרס, לעזוב אותו. כן. זה מקרה אחר. אם הוא יבוא לו בדולרים זה משהו אחר. כן, אבל השאלה היא, דיברו בדולרים. פה דיברנו, הם דיברו בשקלים והצמידו לדולר. דיברו בשקלים ואמרו צמוד לדולר. חכם, המקרה שלך הוא מקרה אחר, אני לא דיברתי עליו עכשיו. נגיע הזמן, לא אדבר עליו. אני דיברתי עכשיו במקרה דיברו בשקלים, ואמר לו המלווה ללווה, אני מותן לי את זה צמוד לדולר. לא אותו דבר. לא אותו דבר. לא, חכם, לא אותו דבר. כשהלוויתי בשקלים, מה שהבאתי לך אתה חייב לי בלבד. אין כזה מושג צמוד לדולר. כי אתה אומר לי, תתן לי תוספת. אין שווה. אם אני מלווה לך 1,000 שקלים, פרוטה לא יותר. יש אפשרות הפוכה. אפשרות הפוכה. אני מלווה לך דולרים, לא שקלים. אתה בא עליי, תן לי בבקשה 1,000 שקל. לא רוצה, אין לי 1,000 שקל. אני אשתי לה רוצה, נחלק את זה בסכום בשווי הדולר עכשיו הירוק. כמה שווה? 320 דולר. אתה רוצה? אני מוכן לעבוד 320 דולר. אתה רוצה את זה בשקלים? אפרוט לך, תן לך בשקלים. אבל אני מלווה לך רק דולר. זה בסדר. למה? מה אני חייב לך? דולר אני חייב לך. אבל אם אני מלווה לך בשקלים, אך אני מצמיד לצו, תלוי איך דיברנו, בדיוק כך. תלוי איך היה הסכם. זה שתי הסכמים נפרדים. לפי ההסכם שאני מצמיד לדולר, זה אסור. כלומר, אתה צריך היום לבנקים, צמוד לדבר מסוים, פלוס משהו. מה פירוש צמוד? שקלים צמודים. אבל מה הדין? הוא אומר לך, אני לא מלווה לך שקלים. אני מלווה לך דולרים. אתה רוצה את זה בשקלים? אתן לך בשקלים. אני פורט לך את זה. זה בסדר. כן, הבנתי. לא. דולרים זה לא מספיק. הוא צריך להגיד לו, למרות שאין לי דולרים, אני לא מלווה לך שקלים. מלווה לך דולרים. אתה רוצה את הכסף בשקלים? אני אפרוט לך אותם. למי אין דולרי? למלווה אין דולרים? הוא לא יכול להשיג דולרים? אז הוא אסור לו להלוות. נגיד, הוא ייבש את העולם. לא יכול, אסור. כשיכול, מותר. זו התשובה. אם באמת הוא לא יכול להשיג דולרים בשום מצב האופן שיהיה בעולם, מה קרה אני לא יודע, אז אסור. זה לא מציאותי, אבל נגיד, אם קרה כזה מקרה, זה אסור. כן. הכל שקט, זה דבר. אם אני מצמיד דבר על המדד, זה אסור. מגיע לו בדולרים? ככה הסיכום היה. כן. הוא מקבל את זה בשקלים? לפי הדולר שבאותו יום שהוא מקבל. בדיוק. טוב, עכשיו נעבור, כן, בבקשה. כן, בהחלט, בהחלט. אם נגיד זה בלי ריבית, רק זה תשלום אחד, או שיש מבצע של החנות, והבנק לא לוקח פרוטה אחת, מותר בהחלט. שווים. שווים. כגון שהחברה, המוכר עשה מבצע. המוכר אומר, אני מוצא את זה בתשלומים. למשל, דוגמה, כאשר אין בזה בעיה של תוספת, מותר גם הוא. מותר. בסדר גמור, אם זה בלי ריבית זה מותר. טוב, נמד קצת מוסר עכשיו. לא, זה עמלה, זה משהו אחר, הוא תורח, זה עמלה מותר לקחת. תשכחו תכף את כל הצחוק. בן זומא אומר, זהו חכם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדה השכלתי, כי עדבותיך השיחה לי. איזהו גיבור, הכופש את יצרו, שנאמר טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. איזהו עשיר, השמח בחלקו, שנאמר יגיע כפרה כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך לעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. איזהו מכובד, המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדה יכבד, ובוזה יקלו. בן זומא, אחד מתנאים הקדושים, אומר לנו שדעת תורה היא הפוכה ממה שבני אדם רואים. אדם לפעמים הוא רואה הרבה דברים, אבל הוא רואה הפוך. הוא חושב שזה ישר, אבל אם יחשוב הרבה הרבה, יראה שהוא טעה. לא כל מה שרואים בהשקפה ראשונה זה האמת. אדם שהוא לומד מכל אחד. ממך למדתי עצה פלונית, ממך עצה פלונית, ממך הלכה פלונית, ממך הלכה פלונית. בשוק, זה כנראה הוא, כמו שאומרים, אדם בינוני. כל דבר הוא צריך לשאול, כל דבר הוא צריך ללמוד. הוא לא יודע בעצמו. אתה מבין? הוא שואל כל אחד. יש לו שאלה פלונית, הוא שואל את הרב הזה. יש לו שאלה אלמונית, שואל את הפלוני הזה. הוא לא יודע בעצמו. הוא נקרא חכם בעיני הבריות. לא. הוא נקרא אדם ששואל שאלות, יודע לשאול שאלות, זה הכל. מכבדים אותו? לא כל כך. למה? מה יש מיוחד לכבד אותו? בחוכמה שלו, איזה חוכמה יש לו? אומר לנו בן זומא, זו טעות. איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדה השכלתי, כעדבותיך השיחה לי. ומי אמר את זה? דוד המלך עליו השלום. דוד המלך אומר, בונו של עולם, מכל מי שלמדתי דבר, מזה אני השכלתי. אדם נברא עם מוח, נברא עם כלים לקבל, אבל אם הוא לא יקבל ממישהו אחר, הוא לא יכול להמציא לבד. אין דבר כזה. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים. התורה עוברת בקבלה. טיפש האדם שחושב שהוא לא יפתח שום ספר, הוא לא ישאל שום רב, הוא לא יבוא לשום שיעור, והוא ידע הכל, כמו משה רבנו. כי גם משה רבנו קיבל תורה מסיני. גם משה רבנו, שהוא, כמו שאומרים, המנהיג הגדול של עם ישראל, התורה הוא לא המציא אותה מעצמו. לא, אי אפשר להמציא תורה. צריכים ללמוד עם מה שכתוב, ללמוד עם מה שלומדים, מה שמוסרים, מה שאומרים. אין דבר כזה אדם נברא מלומד. אדם נברא ייתכן עם כשרונות, זה כן. אבל הסחורה... הוא אחרי זה עמל עליה וקונה אותה מכל אדם. מכל אדם, מכל מלמדה השכלתי. ומתלמידה יותר מכולם. מה אתה חושב? שאני היום לפני השיעור, כמו אחרי השיעור הזה, בטח שלא. למה? הוא מתלמידה יותר מכולם. שאלה כזו ושאלה כזו, אדם מחכים יותר. דוד המלך, מה אחיתופל יעץ לו? מה יעץ לו? קראו, אלופו, יודעו, מה זה כל כך? למדתי ממנו משהו. למדתי ממנו איזה עצה, איזה טריק, איזה עיקרון. מכל מלמדה השכלתי, זהו החכם האמיתי. זהו חכם הלומד מכל אדם, אפילו מהקטנים. שאחד מתבייש, תראה מה הוא יודע, הוא עוד קטן, הוא בחור צעיר, מה זה חשוב. אם הוא יודע תורה, שיהיה אפילו בן שנה, מה זה חשוב. הוא אומר דברים אמיתיים, שמע ממנו.
מכל מלמדה הזכנתי. אין, לא חשוב ממי, אפילו מישהו קטן ממני בחוכמה. בדבר הזה, הוא העיר את עיניי, מה זה חשוב? בדבר פלוני, הוא העיר את העיניים שלי. אחרי אדם יודע את הכל? אלא שטבע האדם לחשוב, טבע האדם לחשוב שזה בושה לשאול. לא הביישן למד, אמרו חזל. אם אתה לא שואל, לא תדע לעולם. ואני מתבייש. למה אתה מתבייש? כי מה יגידו אחרי זה בצד? תראה, הוא שואל, הוא לא יודע. הוא לא הבין ישר. אז לא תשאל. אז מה יהיה? שאל כל אחר בטעות. שאל כל אחר בטעות. מה זה שווה? עד רבה, איזהו חכם, הלומד מכל אדם. אדם שהוא לומד מפלוני, לומד מאלמוני, אומר, תראה, אני רוצה לשמוע כמה שיטות, כמה זה, עד שאני אבחר לי דרך, דמי, מי הכי, מלמד הכי טוב, וזה, עד רבה, מצווה גדולה. למה לא? כל אחד יש לו מה שאין לשני. זהו חכם אמיתי. זהו עשיר. זהו גיבור, סליחה. זהו גיבור. למשל, דוגמה, שני אנשים, באדם, נתן לחברו איזה מכה חזקה. אם הוא לא ישיב לו, אז הוא חלש. למה הוא יחזיר לו? כי הוא חלש. ומי הגיבור? הנותן. זה טבעו של אדם. וחז"ל אומרים משהו אחר. אדם שהוא גובר על יצרו ולא מחזיר, הוא הגיבור. כי יותר קשה להתגבר על היצר הרע, להתגבר על, 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 על התאווה הזאת להחזיר, על הנקימה והנטירה, מאשר להתגבר על אויב פשוט באיזה מכה מסוימת. או לא תמיד זה במכות, תמיד זה גם זה בדיבורים. זה אמר איזה מילים לא יפות על פלוני, כלל אותו, דיבר עליו דברים לא נכונים, לשון הרע, עניינים. ככה אמר עליי, חכה, אני אשיב לו באבי אביו. ככה אנשים חושבים. ואם הוא לא ישיב, שתיקה כהודעה, אז אתה חלש, אז הוא יצטח, הוא ניצח. לא אמרו חז"ל, אתה לא רואה טוב, אנשים רואים הפוך. איזהו גיבור? הכובש את יצרו, תולה ארץ על בלימה. אמרו חז"ל, אדם שהוא משעת ויכוח, שותק, בולם את פיו בשעת מריבה, בגלל זה הוא גרם שהאש נעצרה, אין המשך, כי הרי מילה פה, אז גם תהיה מילה בחזרה. שוב פעם מילה קדימה, שוב פעם מילה בחזרה, בסוף יגיע לדי רצח. כן, שומעים את זה גם היום בזמננו. שתי בחורים באיזה מקום, אחד דקר את השני. מה קרה? תראו להתווכח. על איזה דברים פשוטים, והוויכוח התלהט, אז הוא הוציא סכין ודקר אותו. אבל אם היה אחד מהם בולם את המריבה הזו ועוצר, אז היה הכל נגמר. אדם שהוא בולם פיו שעת מריבה, יש לו זכות, יש לו זכות במעשה בראשית. עליו נאמר ואוהבה הוא קצת שמש בגבורתו. השמש נעלבה, הירח ביקשה מהקדוש ברוך הוא שימעט את השמש. ולמרות זאת, היא יצאה למחורת. היא לא אמרה, אני נעלבתי ואני לא יוצאת ברחוצה. עושה מעשר את רצון בוראה. למה? שתקה. לא הגיבה שום דבר. אדם שהוא, כמו שאמרנו, אדם שהוא ערך הפיים, אדם שהוא בולם את פשט מריבה, הוא יותר חשוב מלוכד עיר. מהרמטכ"ל הכי מפורסם בעולם, שיכול לעשות כל מיני תוכניות איך להצליח ואיך זה, מי שבולם פיו שעת מריבה זה יותר קשה מאשר כל מבצע צבאי מסובך. כי זה יצר, זה תאווה, זה יתר הנקימה, אדם רוצה לנקום. מה זה, אני אשאר חייב? אני חייב להשיב תשובה מלחמה שערה. אך כתר איך אני אדבר עליו, מה אני אחזיר לו, איך אני אפגע בו, איך אני אגרום לכך. סור, לא תקום או תתור את בני עמך. כשאדם הוא לא נוקם ולא נותר, יש לו שכר עצום. וזה נקרא גיבור. אם היום הוא קבע שתצרו על דבר כזה, מחר יהיה ביותר קל לו מדבר עבירה. וזה הפוך מה שאנשים חושבים. איזה הוא עשיר? לפי דעת הבריות, מי שיש לו כסף. תראה איזה מכונית, תראה איזה בית, מבין? יש לו בית, עולה 800 אלף דולר. איזה עשיר. מי יודע אם הוא באמת עשיר, אז יש לו כסף, אז מה? הכסף מספיק? ספר רבי נשאר עליו השלום, היה אדם אחד שכל כך היה רוצה להיות עשיר, כל כך היה רוצה להיות עשיר, עד שהוא לא, כשהוא היה מתפלל להשם, הוא לא היה מנסח את התפילה. פעם אחת הוא התפלל להשם, אמר, ריבונו של עולם, יהיה רצון שכל מה שאני אגע בו יהיה זהב.
שכל מה שאני אגע בו יהיה זהב. יש דבר יותר טוב מאשר זה? לא צריכים לכרות מכרות זהב. בנגיעה זה יהיה זהב. והשם שמע תפילתו. והנה הוא נוגע בספר, נהיה זהב. וואה, איזה שמחה. נוגע בשולחן, נהיה זהב. איזה שמחה. אנחנו נהיה רעב. רוצים מהתיק שלו את הסנדוויץ'. נגע בו, נהיה זהב. נשתות. נוגע בבקבוק מים, נהיה זהב. איך אני אעשה? איך אני אעשה? עכשיו נמצא במדבר. אין מי שישקיע אותו. בנו של עולם! אני אמות ברעב, בצמא! טעיתי! מה היה צריך להגיד? אי רצון שיתן לי עושר שאני אוכל ליהנות ממנו. אבל זה עושר שאדם לא יכול ממנו ליהנות. חס ושלום, אדם קיבל עושר, אבל הוא חולה מסכן. ועזבו לאחרים חילם, הוא לא יכול ליהנות מהעושר שלו. מה שווה העושר הזה? איך אמר יעקב? לחם, לאכול. בגד ללבוש. שאני אוכל, אין לי שיניים לאכול, אני אוכל לאכול את הלחם. שאני אוכל ללבוש את הבגדים, אני לא יכול לברותק למיטה, חס ושלום. זה אדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. שיתן לו מה שיתן לו, כשיוכל להשתמש. ולא אדם חסר, חסר קץ את אהבתו. מה שאני אגע יהיה זהב. הנה, מה שנגעת יהיה זהב, אז מה הרווחת עכשיו? אבל אומרים את זהו עשיר, השמח בחלקו. אדם שהוא שמח במה שיש לו, זה עשיר עם א', זה עושר. אדם שמה שיש לו, כל כך מבסוט בו. כל יום מודה להשם, תודה רבה, מה שיש לי טוב מאוד. זהו העשיר האמיתי. כי רודף כסף, לא יסבע כסף. אם אדם רודף אחרי הכסף, הוא לעולם לא יסבע. זו תאווה שאי אפשר לעצור אותה. יחלום שיחשוב, היום, כשיהיה לי סכום כזה אני אפסיק. לא נכון, כשיגיע הסכום הזה הוא ירצה יותר. וראינו את זה בעין המון אנשים. הצערה אצלם גדול מאוד מאוד מאוד, אין מה לעשות. תאוות הממון, וואה, נורדים אחד מכיר מה זה כסף, יודע מה זה כסף. שלמה המלך היה חכם מכל האדם. הוא אמר לנו את זה כבר. הוא אוהב כסף, לא יסבע כסף. לא יכול לסבוע לעולם. כמה שתיתן לו, כשיגיע לזה, אז הוא רוצה אותו. אדם בנה כבר את הבית שלו. גמר אותו, עשה חינוך הבית, אחרי שבוע הוא רואה את חברו, יש לו יותר טוב. אז המרוץ מתחיל עוד פעם מחדש, לקראת הבית החלש. תהנה ממנו, לא גמר, זה הנאה, זה קשר לשני, יצא מודע, יש בר משהו יותר גבוה מזה, אז אלו, רצים על הדבר החדש. יגיע לחדש, כבר יזכה לטעום ממנו, הוא יש בר יותר חדש, אז הוא יותר, מה זה נותר? כל חייו יהיו בריצה, כל חייו יהיו ברדיפה, לא יענה משום דבר. אבל אדם ששמח בחלקו, אומר, תראה, ברוך השם, מה שיש לנו טוב. אם צריכים משהו תגל, הוא צריך להגיד במשפחה גדלה, עושים מגדילים, קונים בית אחר, כשצריך. או, האדם הזה הוא עשיר אמיתי. הוא עשיר אמיתי. וזה שוב פעם הפוך מהבריות. תגיד לכולם, אתם יודעים, פלוני או פלוני הוא מיליונר. חכו עליך. כן, זה עובד פועל באיזה מקום, כל שיש לו מה, יש לו כסף, אבל הוא שמח. הוא שמח במה שיש לו. פעם ראית שהוא עושה, אומר לך את זה, הוא עצוב? לא. מה שיש לו, ברוך השם. שמח בחלקו. זה העשיר האמיתי, זה העושר האמיתי. כי עושר לפעמים הוא לרעת האדם. מרבה נכסים, מרבה דאגה. אדם קונה פה נכסים, פה קרקעות, אחרי זה מסכן, ולא יודע מה לעשות. צריך שיהיה לו עכשיו איזה מחשב או משהו כזה, יגיד לו, מה מצב המניות פה? מה מצב הקרקעות במקום הזה? האם פה ירד? האם פה עלה? האם פה זה לפיתוח? האם פה זה להשקעה? האם פה זה לכך? כל החיים שלו עובד, פותח כל יום, כל העיתונים של הכלכלה, מסתכל. כאן, הוא היה טעיתי, אולי פספסתי איזה עמוד. איזה חיים אלה? מה אתה חי? בשביל מה אתה חי בצורה הזאת? זה חיים. אמרו חזק, עמדי חכמים, אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. טוב, אם זה עבור תורה, טוב, זה כדאי עוד. אבל עבור מה? עבור מה? אדם טיפש, טיפש. יש לך, קיבלת מהשם יתברך, תקבע לך גבול, אני לומד עד שעה, אני עובד עד שעה פלונית ולא יותר. לא, אתה עבוד יותר, תרוויח יותר. לא תרוויח יותר. תרוויח יותר, לא צריך, מספיק לי ככה, טוב לי ככה. אין לי משפחה, אין לי ילדים, אין תורה, מה, הכל זה כסף? זה מה שאנשים לא יודעים. אומר לנו פה, התנה, איזהו העשיר השמח בחלקו, שנאמר, יריע כפיך כי תאכל, אדם שמתייגע באמת על, 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 על כפיו, זה לא בא לו מאיזה הימורים בבורסה ככה, בלי לעבוד, בלי כלום. כן, תורח, ועובד, בעשר אצבעותיו. אז זה הפסוק אומר, אשריך וטוב לך. יריע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אתה מאושר מכולם. יותר טוב מאשר אותו אדם שהוא עושה עסקים באוויר, מחר יתמוטט לגמרי לא פת לחם לא יהיה לו. מה אתה חושב? גגע חוזר בעולם.
תעבוד לפי הכוח שלך, מספיק, לא צריך יותר מזה, אל תסתכל על אחרים אף פעם, תסתכל על דברים מוכנים יותר חשובים של דברים גשמיים. ודבר רביעי אומר לנו, איזה הוא מכובד. מה אדם חושב? שמכבדים אותו. מי זה מכובד? פלוני מכובד. מי אמר לך? שמכבדים אותו. כשמכבדים אותו, אז הוא נעשה מכובד. על זה אמר, רב יהודה, רב יהודה התלמיד של שמואל, המרה מספרת מסר בבא בתרא, שהוא קיבל רשות לראות בעולם האמת, שאמר לשמואל מה הוא ראה, לרבו, אמר לו שמואל, ראיתי עליונים למטה, ותחתונים למעלה. ראיתי מי שנמצא פה בדרגה גבוהה, למעלה נמצא במצב בדרגה נמוכה. ומי שפה הוא נחשב שפל, נחשב, אני יודע איזה, פשוט, שם יש לו דרגה גבוהה. הרי, מה פירוש ראי? מה, אלה שנפטרו, נגיד בשנה האחרונה, הוא עשה, נסתכל על ה... נפטרו איזה, בשנה האחרונה, איזה 50 איש. אז יש שם, הם, הכירו אותם. איך המצבם מעולם האמת? העליונים פה הם תחתונים שם. והתחתונים שם, אמרנו למה? אמרנו, זה עולם השקל. פה מחניפים לפלוני, מחניפים לאלמונים, זה אינטרס, אתה מבין? הוא עכשיו ילך וילך למען פלוני, יעזור לו בבחירות, הוא עושה כלומר בחזרה, לא יצליח, תלך למישהו אחר. פה אין מטרה אמיתית, עולם שקר. לכן, לא מספיק שהאדם הזה מכובד, שמכבדים אותו, סליחה, אז מה שמכבדים אותו? מכבדים אותו אולי בשביל שקר, בשביל איזה אינטרס, בשביל איזה צורך. אתה יודע, זה הוא מכובד. מי שהוא מכבד את הבריות, מי שהוא לא מזלב בני אדם, מי שהוא שומע לכל אחד, בשבילו לא חשוב אם זה אדם הכי גדול, הכי מפורסם או הכי קטן, שתיהם הוא יושיע להם, שתיהם הוא יעזור להם. זה מכובד אמיתי. הפור מכובד אמיתי פה ושם. אדם שהוא לא מכבדים אותו, זה נעשה מכובד, לא. אדם שהוא מכבד את האנשים, ממילא מכבדים אותו בוודאי, אבל בתנאי שהוא יכבד את האנשים, הוא לא יהיה אדם רחוק רחוק. הוא תראה צעקת האלמנה, צעקת הדל, הוא לא מכיר שום דבר. מה אכפת לו, הוא נהיה איזה בוז גדול, בשבילו, סגור הדלת, תעזוב מספיק. הרב מספרת שבא אלמנה, למה יש אומרים, רבי דוד ושמואל, אמר לו, ראיתי תחתונים למטה, עליונים למעלה, הוא התכוון על שמואל עצמו. כאילו, אתה להגיד לו, תיזהר שמואל, אתה פה נחשב אב בדין, מה יהיה בעולם האמת? מה קרה? יש מעשה, הוא בא במסכת כתובות, שפעם אחת באה אישה אחת לשמואל, והיא רצתה שייתן לה את ה... היא באה עם כתובה שלה, בעלה נפטר, שיוצאים היתומים את הסכום שמגיע לה מהירושה וכו'. צעקה שהם הושיע לה. השמואל אמר לה, יש מור עוגבה, הוא אב בדין. אני ראש ישיבה, אני לא רוצה תפקיד שלי. יש דיינים, יש מור עוגבה, אב בדין. איך אתה בדין? אני פה מצב מתמידי, פה כמו להיה ראש ישיבה. אז היא אמרה, האמנה הזאת, ככה, יפכו על הקורסה, היא רצון שקשך יהפך. מה עשה רבי יהודה? יתפך לך הקורסה שלך, כאילו, קיללה אותו. שיתפך מזלו, אתה לא רוצה, מה עשה רבי יהודה? אתה קרמי, לקחת הקורסה, כמו שתקרים בעצים האלה. ועם זה, בגלל ששמואל לא שמע עלה, אז על זה הוא נענש, ועל זה אמר לו רבי יהודה, ראיתי תחתונים למעלה. דיינו, אני תלמיד שלך, יהיה מעליך בעולם האמת. אז ככה שמעתי מאחורי הפרגון. ואתה שמואל, תהיה תחתיי בעולם האמת. למה? בגלל אותו מעשה. כמה אדם צריך לפחד מדברים כאלה. לכל אחד הוא ישמע, לכל אחד הוא יקבל, לא רק אנשים שהם מיוחסים, מה זה? אין דבר כזה. מבין? כבר אם הוא אדם, אדם באמת נמצא בצער, אמר פעם אדמור אחד. שאלו אותו, כבוד הרב, מה הכוח שלך? אדמור מברך, הכל מתברך. אמר, תדעו, אין לי שום כוח, רק דבר אחד. כשאני יושב ושומע הצרות של עם ישראל, הלב שלי נשבר בפנים, אז שבחור רק, אדם כזה מסוגל לשבת ולשמוע הצרות של עם ישראל, אז נותן לי כוח לברכות שלי. שאני, מה שאני אברך זה יעזור. זה דבר חשוב אחרי הכל. זה מה שאומר, המכבד את הבריות. לא כמו שחושבים בטעות, מי שמכבדים אותו הוא המכובד, שקר. היום פה מחר בקבר, נראה אחרי 120 יכבד אותו. המכובד זה לא מי שמכבדים אותו. זה מי, במחמד שאין סיבה, איזה סיבה של חנופה או משהו כזה. המכובד זה מי שהוא מכבד את הבריות. הוא יורד אל העם, הוא מציל את העם, כמו משה רבנו עליו השלום. משה רבנו מארד משה מן ההר אל העם, זה זגר משה רבנו. והיה רואה את העם ישראל ממש בצורה יוצאת מן הכלל. שומע טענות שלהם מן הבוקר עד הערב. מצא משה רבנו בעצמו, בכבודו בעצמו. השיטור אמרו לו, נבול תיבול, שים לך אנשים. לא, משה לא רצה, רצה הוא בעצמו, מה לעשות, עם ישראל. אף שהוא התבטא פעם, אני הולך להריץ את כל העם הזה, אבל הכוונה היא, מונו של עולם תעזור לי. כולם הולכים נגדו. זה נקרא מנהיג אמיתי. כשנפטר משה רבנו לא רצו להאמין שנפטר. הוא לא, הוא לא מת. לא מת, משה לא מת. עד שאת המיטה שלו הראו להם, אז הם אמינו. משה יכול לדבר אותו מלאך המוות, משה כזה, כזה, יש משה ענם מכל, כמה שהוא יהיה ענם, וירד אל העם, הוא יותר מקובל בעיני העם. טיפש מי שחושב הפוך, שאם הוא כביכול שומע לכל אחד, אז הוא פוגע במעמד שלו. זה בדיוק הפוך. כמה שאתה יורד אל העם, אתה יורד אל העם, אתה יותר נערץ על העם. זה האדם, זה המנהיג האמיתי. זה האדם החשוב ביותר. זה דעת תורה. זהו מכובד, המכבד את הבריאות. ולא מה שחושבים אנשים הפוך, מי שכולם מכבדים אותו. כן, מכבדים אותו, יש אינטרס, אדוני. יש סיבה. הסיבה תלך, אף אחד לא יכבד. אף אחד לא יכיר אותו. כל אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. אבל מי שמכבד את הבריאות, איזה סיבה יכולה להיות לו. אם לא עזרה, אם לא עניין שהוא מכיר, כמו שאומרים, כי בצלו אלוקים ברא את האדם, הוא מכבד כל אחד ואחד. כשנאמר כי מכבדי יכבד, ובזה יקל לו. אדם שהוא מכבד את המכובדים, אז יקבל בחזרה כבוד. ובוזאי, מי שהוא מתבונן, זה לא הרמה של התעזור את זה. יקלו. כמו שאומרים, אין להם כבוד. אפילו אם פה אין להם יום אחד כבוד, אין פה מחר בקבר, כמו שאמרנו. מה יהיה אחרי 120? איפה הכבוד שלך? הדרך כולו? את עניין. סורים? מה זה סורים? זה המתייסר? זה לא קשור לזה, אבל זה טוב. רבי ישמעאל ובנו אומר, הלומד אמנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד. והלומד אמנת לעשות, מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. רבי צדוק אומר, אל תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם. כך היה הלל אומר, ולהשתמש בתגח חלף על המטה, כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם. אדם שלומד, יש כמה דרגות בלימוד תורה. בשביל עצמו בלבד. לא בשביל ללמד אף אחד, וגם לא בשביל לעשות. יש לו שכר של לימוד תורה. זאת דרגה נמוכה. הוא כך היה בשביל עצמו. אף פעם הציבור לא ללמד ממנו. הוא לא למד בשביל אנשים, בשביל עצמו. אבל מישהו לומד עמד ללמד. הרי מה הטענה שמי שלומד לעצמו? אין זמן. אני אבוא אתן שירוב את האיש השעתיים, עם נסיעות, שלוש שעות ייקח לי. זה זמן. במקום זה אני יושב בית המדרש, ואני אמד לעצמי עוד, 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 עוד ספר שלי. אני יותר חכם אני. אמר לו, התנא, אל תפחד. מי שלומד בשביל, גם כן בשביל ללמד את התורה שהוא לומד, מספיקים בידו ללמוד ולמד, הוא לא יפסיד את הללמוד. הייתה מפתה אותנו, אמרנו, אל תלמדו אנשים אחרים, כי אתם אין זמן. תלמד לעצמך, תהיה גדול וכולם מה? כלום. אפס. למה? אין מי שמלמד. אבל אם הוא ילמד הוא יפסיד, לא תפסיד. מספיקים בידו. פעם הסברתי מה זה מספיקים בידו. אדם יושב לומד. הרי זה לא ברור שהוא חייב להבין. אולי הוא לא יבין. אולי הוא יתקשה פה קושיות. אתה לומד דוגמה, דף גמרא. פעם אתה לומד דף הזה בחצי שעה, דף שני בשעתיים. איך זה? פה אני מתקשה יותר. אין כזה כלל כמה זמן לוקח. זה לא להבדיל מקצועות חול. אתה יודע מראש, החומר הזה מספיק ללמוד חודש, חודשיים. תמיד שואלים אותי, מסכת זו כמה נלמד אותה? איפה אני יודע? איפה אני יכול לדעת? איך ילך? לא יהיה קושיות, איך אני אדע מראש כמה? אבל להבדיל, תשאל מורה מקצוע של חשבון או משהו כזה, כמה נוגע? החומר הוא ככה, מספיק זמן כזה ללמוד את זה. בתורה זה לא ככה. אז אומר הקב"ה ברוך הוא, אני אספיק בידו. מה פירוש? אם הוא יושב וילמד לבד לא בשביל ללמד, אז דוגמה, הוא יבין פחות, יותר לאט הוא יבין. ייקח לו יותר זמן להבין איזה סברה, איזה סוגיה. ואם הוא ענת ללמד, אז הוא יבין יותר מהר. והזמן שהוא כביכול, בזבז, הוא לא בזבז, הוא תרם לציבור, הוא קבל אותו בחזרה, בהבנה יותר מהירה. שאז האספקט שלו בלימוד יהיה כרגיל, לא יפחת לנו מאומה, וגם הוא לימד אנשים. מספיקים בידו ללמוד וללמד. מי שמלמד בציבור, זכות הרבים תלויה בו. רבים תלויה בו, מבטח לו שלא יחטא. שדיברת אותו משהו הדבר הזה. שאדם שזכות הרבים תלויה בו, מבטח לו שלא יחטא. למה? כי אחרי 120 מה יהיה? הוא יושב באיזה גם גיהנם, הם ישבו בגן עדן, התלמידים שלו. איך זה יכול להיות? אז לכן, מבטיחים אותו מן השמיים, לא תחטא. אדם שהוא מלמד, מלמד ברבים, מלמד ציבור, מבטיחים לו מן השמיים, אנחנו... יותר! מה לעשות? זה צער הגדול. קטן וגדול, היוקר מאמיר, צריכים לשים לב בדבר. צריך לשים לב בדבר, שכשאדם הוא, יש לו כוח של תורה, לימוד תורה, פעם לא, יש, לא, לא, לא יקשים אותו בשום דבר כנגד זה. כל חפציך לא ישבו בה. כנגד שכר של לימוד תורה, שום חפץ לא יכול להיות שווה. שום דבר. וזה, כמו שאומרים, כוחה של תורה. האדם אחרי 120, עשו שפה נגיד, קצת ניצלו אותו, נקרא לזה, או משהו כזה, בטוח שהוא לא יפסיד. תבוא אחרי 120, אדוני, יש לך תבין עוד קלים, השמור לך. ידוע המעשים רבי דוסה, רבי חפך חנה בן דוסה, שהיה אדם עני מרוד, אמר לו אשתו, אתה מתפלל על כולם, למה עלינו לא? אמר לה, נגזר עלינו מזל עניות, בגלל סיבה מסוים שאני לא יכול להגיד לך. זה הגזרה, זה ככה, ככה, ככה התיקון שלך. לחצה עליו נורא נורא. היה מתפלל על אנשים, היה מחיה אותם. לחצה עליו נורא נורא. נעתר לבקשתה, התפלל לה שם יתברך, שיתן לה עושר. ירדה מהתקרה, רגל של זהב. אם קרו אותה, פרנסו כל החיים שלהם בשקט. זאת אומרת, אין להם שום בעיה של פרנסה. כסף לכל החיים. שמחה נורא אשתו. בלילה, חולמת חלום, שנמצאים בגן עדן, היא לבעלה, עוד מהמוראים עם נשותיהם, התנאים עם נשותיהם. וכולם יש להם שולחן של ארבע רגליים. שולחן של לב של בעלה מתנדב. שלוש רגליים. בבוקר, הנה החלום. רבי חנינה, קרבת חלום. אבל כן, את קיבלת הרגל הרביעית, מה את רוצה? פה ושם? או כאן או שם. אתמול ביקשת ממני עושר, ירד לך רגל. זה רגל שהשולחן שלך, מאיפה ייתן לך השם? מה שמגיע לך, נותן לך. מה, אני קיבלתי במקום? כן, במקום. פעיל שיקחו את זה בחזר. אברהם אומר, זה יותר מסייע, שלקחו את זה בחזר. כי נותנים, לא לוקחים. לקחו. ללמדך, לא כדאי לאדם שיבקש את שכרו בעולם הזה, כי כשיתנו לו את זה פה, מה זה שווה? זה לא ננצח. זה כמה שעה, כמה זמן זה יגמר. אחרי כמו שאמרנו, אסור אדם שיהנה מדברי תורה, ייהנה מזה, צריך אליו.
זה הציבור
קודם. זה מדהים ממנו. זה מדהים מהרב עובדיה שיחיה. לא, לא. אני רואה יום מנמין. אני רוב היום מלמד, הלווה שתיכול רוב היום ללמוד, אבל מספיקים בידו ברוך השם. אדם שהוא, זכות הציבור תלויה בו, אדם שמלמד בציבור, מלמד, אם זה בישיבה, אם זה בכולל, אם זה בעלי בתים, זה לא חשוב. אדם, נקרא תכף בהמשך, שעשרה יושבים עוסקים בתורה, שכינה, שורה, אמהים, אתה יודע איזה נחתוך על השם יתברך. מה אתה מפסיד שאתה מפסיד? אז אחרי הכל, שתחזור הביתה, תתחיל ללמוד לעצמך או בית המדרש, תלמד יותר מהר, תספיק יותר. תנסה ותראה. אין מה לעשות. אדם חייב, הציבור קודם לכל. הוא לא יפסיד, אני אומר לך, הוא לא יפסיד. מביא שם בספר של תורת הבית של הרב עובדיה יוסף שיחיה, מביא חלום, שחלם הרב לפני, תשמע, זה כמעט שמונה שנים. לפני שמונה שנים, הוא חולם חלום, והנה הבן איש חי בא אליו הביתה. ואמר לו, איזה ספר חיברת עכשיו? היה ספר לידיעת חן. אמר לו, ספר לידיעת חן. הוא פתח, הסתכל, אמר, יופי, אבל מה עם השוערי תורה? אתה ממשיך בשוערי תורה? זה חשוב הספר, אבל מה עם השוערי תורה? אמר, האמת שרציתי להפסיק קצת כדי לכתוב עוד ספרים. אמר, דע לך שהשמיים נהנים מאוד יותר אפילו מהשוערי תורה. למה? אם אחד חוזר בתשובה, אם אחד לא נכשל באיזה עבירה השלום בגלל השיעור הזה, עולם הוא לא. אז אמר, טוב, אני אמשיך להמשיך להפיע בציבור. ככה צריך אדם צריך לדעת. כמה שאדם חושב שהוא לומד וכו', ודאי, אם אין כמה, אם הוא לא יכול לזה ללמד, חייב ללמוד. אבל אם ציבור מבקש 10 דקות, יישב ולמד אותם 10 דקות. אין לך, כמו שאומרים, זה דבר גדול מזה. מאשר אדם יושב עם ציבור, ועוסקים בתורה וצוותא. אין לך קורת רוח לפני שמתבח יותר בזה. כך הוא נהנה מזה. לכן צריכים לשים לב בדבר. אם השלום מתבטל שיעור, אל תבטל אף פעם לעולם. יש לך מלא מקום, יש לך... אין מקום, תבוא בעצמך. קצת מוגבל קצת תהיה עכשיו, לא צריך לחתונות תמיד, לא צריך לזה, אבל בסוף צריך להסתכל מרוויח מזה. אז מה? יותר טוב. צריך ללכת לכל מיני מקומות בזבז זמן. ועוד, כמו שאמרנו, זה משהו אחר לגמרי. זה אדם מלמד בציבור, אדם לומד עם ציבור, כל אחד במקומו. לפעמים יש מקומות, אנשים מחכים מנחה לערבית, אתה לא יודע, אם שאתה לא, אתה אומר, מה, אני לא רב? לא חשוב, אל תהיה רב, אתה יודע, תשתום מהם לפחות, כך בנשחי תקרא, כך הנקוד שעושה, כך ספר אחר, כך דרשות שאתה יודע, מה שאתה יודע, אתה תמכור להם. אחרי הכל, ציבור צמא לתורה. היום ברוך השם בדורנו, איזה צמאון יש לתורה. עוד כל צמא לכל המים, מתגשם בנו ממש. אנשים צמאים לתורה, צמאים לתורה. מה שלא היה בשום דור שבעולם, ולכן צריכים לעזור להם לממש את זה כמה שאפשר. רבי מאיר אומר, ובזה אני מסיים, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה, והווה שפל רוח בפני כל אדם, ואם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך, ואם עמלת בתורה יש לו שכר הרבה ליתן לך. רבי מאיר עליו השלום אומר, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. נשמוע את זה כולם. עסקים, פרנסה, עניינים, אחרי הכל זה בשביל העולם הזה. תורה זה השקעה שאדם משקיע שעובר איתו ביחד לעולם האמת. טיפש שמרבה את כל עסקיו, כל מחשבותיו בעסקיו ולא בעסק התורה. הוא אחרי זה התחרט על זה המון המון המון. צריך לחיות, נכון? צריך עסק, בלי ספק. אבל הווה ממעט בעסק. כעת שרה אומר בדיוק הפוך. תוסיף עוד שעה. תפתיח עוד יום, עוד חול המועד צריך, עוד איזה דברים, ככה, עצה רע אומר. לא, הפוך. תגיד לעצה רע, אני עכשיו עושה הפוך. כמו פתחתי 8 שעות, אבל אני אפתח 7.5 שעות. אנחנו נותנים 7 שעות. אחר כך אני אגיע לשם. אשים אולי פועל, אולי אני לא אפתח. עסוק, והרבה בעסוק בתורה. ואם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה הרבה כנגדך. הפירוש. אדם שהוא ויתר על שיעור תורה, על לימוד שלו פרטי בתורה, ויתר כנגד איזה צורך שבאמת לא צורך הכרעי. אמרתי פעם, מה מבטלים תורה? כוח נפש חס ושלום. זה מותר לבטל. מה, אם לא, למה לבטל תורה? שכולה כנגד כל המצוות כולם מצוות לימוד תורה. ואם אדם בטל מן התורה, אותו יום הוא הפסיד בגלל איזה שטות, שאתה נראית בעיניו צורך גמור, תדע לך שיש לך בטלים הרבה כנגדך. כלומר, ממחר והלאה יהיה יותר קשה לך לעזור עוד פעם בדרך. מחר יהיה בטל אחר. אחרתיים יהיה בטל אחר. ומי יודע אם אתה תעזור עוד פעם באותו מסלול ראשון שבו התחלת לך. אם בטלת בתורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. שאנחנו יזמין לך עוד התבטלויות. עוד איזה ציבות כדי שתתבטל עוד פעם. היצרה רואה, תראה, הצלחתי. מחר אני נעשה עוד פעם. אם הצלחתי היום מכזו שטות, לעצור אותו מני, שהוא לא ילך לשיעור, אז בשבוע הבא או מחר, אני אצלנו מעשה יותר חזק, נראה אם הוא לא ילך או ילך. ככה זה הדרך. ואם להפך, אם עמלת בתורה, למרות שהיה איזה סיבות, היה איזה צדדים, יש לו שכר הרבה ליתן לך. דע לך, שאדם שלמד תורה, למרות שהיה לו איזה סיבה לא ללמוד באותו יום, והוא גבר על יצרו ולמד, זה לא כמו אחד שלמד בשעננות, לא היה לו שום סיבה, זה יש לו יותר שכר. תגיד, אבל מה, כמה אני אוכל לקחת? אל תפעי. יש לה השם יתברך, אוצר שקודו טוב. אין סוף של שכר. יש לו שכר הרבה, ניתן לך. זה דבר כנגד דבר. דע לך, אם תבטל תורה, אז תמשיך לבטל אותו. רק תפסיד. אם עמלת בתורה, למרות הבטלות שכביכול באו לבטל אותך, יש לו שכר הרבה, ניתן לך. אנחנו נזכה אותנו שנזכה להתחזק בתורה ומצוות מעשים טובים ונעשה רצונו ונזכה לגאולה השלמה אמן כן יהי רצון